רעך זו אשתך. למה אשתך? רעך היינו מצפים, עם ישראל וכלל ישראל. כי אשתך זה אתה היסודי הכי בסיסי. ואין יותר אהבה מאשר לאשתך. אתה צריך לאהוב את אשתך הכי בעולם. מה זה הכי בעולם? הכי בעולם זה כמוך. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לומדים כבר ביסוד שני. צריך לאהוב את עצמך, כן. אם לא תאהב את עצמך, אין סיכוי גם שתאהב אחרים. אז אמרתי משהו מאוד אגואיסטי? כן, אמרתי משהו מאוד אגואיסטי. אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו. למה אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו? כי אם אנחנו לא נהיה מלאים באהבת עצמנו, יהיה לנו בעיה נפשית, רגשית, מאוד בעייתית, איך לאהוב אחרים. בן אדם שלא אוהב את עצמו, ויש לו חוסר באהבת עצמו, זאת אומרת, הוא כל כולו כלל ישראל, הוא ישן רק על שק שינה בישיבת בר אילן. אם נותנים לו מזרון, זה כבר לא, זה כבר חיי מותרות. אז אם הוא לא אוהב את עצמו, יש לו בעיה לאהוב אחרים. איך הוא יאהב אחרים אם הוא לא אוהב את עצמו? עכשיו, אם אתם חושבים שאני אומר את זה רק כדרך מליצה, ורק כדי איזה דבר תורה כזה דרשה, אני לא אומר את זה. אני טוען טענה מאוד יסודית. הציבור הדתי-לאומי הוא ציבור שהוא נכה רגשית. נכה רגשית. אני אומר דברים קשים עכשיו. מה פירוש נכה רגשית? אדם שיש לו בעיה לבטא את הרגשות שלו. ציבור שיש לו בעיה לדבר. ציבור שיש לו בעיה לתקשר. תקשורת פשוטה. עזוב אהבה, עזוב מילים גדולות. סתם לדבר שיחה נעימה. אנחנו יודעים לדבר סתם שיחה נעימה, עם מי? עם החבר שלנו בישיבה, עם ההורים שלנו במקרה הטוב, אם אנחנו באמת חבר'ה בסדר. גם איתם יש לנו בעיה לדבר הרבה פעמים, כי זה פער גילאים, ובעיות פסיכולוגיות וכו' וכו'. לא משנה, נעזוב את המשפחה. בואו נדבר רגע על החברה הפשוטה. עם החבר'ה שדומים לנו, אין לנו בעיה לדבר. קצת שונים מאיתנו, אנחנו כבר מאבדים את ההשתונות. אנחנו לא יודעים לדבר עם חילונים, אנחנו לא יודעים לדבר עם חרדים, אנחנו לא יודעים לדבר עם מישהו שהוא קצת לא ברמה הדתית שלנו, אנחנו גם מזלזלים בו הרבה פעמים, ואגב, לפעמים אנחנו גם מזלזלים בצדק, לא משנה, למרות שזלזול זה מילה מאוד רעה, אבל בסדר, יש לנו בעיית תקשורת, ובעיית תקשורת היא הרבה פעמים בעיה של שפה. בעיה של שפה היא בעיה שאנחנו לא מסוגלים לחשוב שתי צעדים מעבר לריבוע שלנו. אנחנו כל כולנו אפופים רק בריבוע שלנו, והריבוע שלנו הוא מאוד עמוס. במאה עמוס הריבוע שלנו, יש לנו הרבה בעיות. אנחנו צריכים להציל את המדינה, אנחנו צריכים להציל את ארץ ישראל, אנחנו צריכים להציל את עולם התורה, אנחנו צריכים להציל את כלל ישראל, אנחנו מדברים על תיקון עולם, אנחנו לומדים הרב קוק, ואנחנו לא מסתפקים בפחות מתיקון מינימום 500 מיליארד אנשים. וזה בעיה. ובן אדם שעסוק בכלל ישראל, הוא מדבר מילים מאוד גבוהות, הוא חי באידאה מאוד גבוהה, ובצדק, אני חלילה שלא יובן לא נכון, אני, כל הדברים הללו זה בצדק גמור, וזה, אני לא בא לשלול את זה, אני בא לחזק את זה. אני רק בא להבין מה התופעה הזו עושה לנו. התופעה הזו עושה לנו שאנחנו מדברים על כלל ישראל, אבל עם היהודי הראשון ברחוב, שהוא לא עומד בדוכן, אלא במקרה הוא שכן של ההורים שלי, והוא חילוני שאף פעם לא טרחתי בכלל להגיד לו שלום בחדר המדרגות, מפני שהוא קלפתה לא נורמלי, ואשתו היא צרכנית איומה, והבן שלו זה קטסטרופה מהלכת, והבת שלו בכלל אי אפשר להסתכל עליה, כן? ועדיף לו להסתכל. אז אני בכלל ניתקתי איתו מגע פסיכולוגי. זאת אומרת, הוא ואני זה אוויר. שלום אומרים לשכנים הדתיים, אם הם באמת בסדר. ולכן אנחנו נהיינו ציבור מאובן. כציבור נהיינו מאובנים, אנחנו לא מסוגלים לתקשר, אנחנו לא מסוגלים לאהוב באופן אמיתי. הרבה יותר קל לאהוב את הסינים ואת היפנים מאשר לאהוב את החילונים בתל אביב. מפני שהסינים והיפנים, אנחנו יכולים לדבר עליהם שזה אהבה אוניברסלית כלל עולמית, אבל לאהוב את החילונים בתל אביב זה מצריך. זה מצריך, מה זה מצריך? זה מצריך לחייך. תחייך עליהם. אתה אוהב אותם. מי שאוהב מחייך. לא ראיתי בן אדם שאוהב והוא הולך עצוב. גם לא ראיתי בן אדם שאוהב והפנים שלו ברצפה. והוא נורא רציני כזה. הוא נורא בחור ישיבה, כי הוא עסוק בהוויות הבאי ורבה כל היום. עכשיו, שלא תבינו לנכון, אני אומר את זה עוד פעם. צריך להיות בהוויות הבאי ורבה. צריך להיות עם פרצוף מאוד רציני, צריך להיות אנשים רציניים, אבל המחיר שאנחנו משלמים על זה, בואו לא נשלם אותו, בואו נעשה הפוך על הפוך, בואו עכשיו ניפתח ונאגיד רגע רגע רגע, איך ואהבת לרחה כמוך? א', אני אוהב את עצמי, אני מפרגן לעצמי, אני מחייך לעצמי, אני מדבר עם עצמי, אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. בשביל זה צריך ללמוד קצת חסידות, לא רק הרב קוק, או ללמוד הרב קוק כמו שלומדים חסידות, זה גם אפשרות. בשביל זה צריך להיפתח לעולם של תיקון מידות, בשביל זה צריך להיפתח לעולם של עבודה עצמית. אבל עבודה עצמית לא עבודה עצמית במובן השחור של המילה, אלא עבודה עצמית עם הרבה חיוך, עם הרבה אהבה עצמית. אחר כך, מתוך כך, כשאנחנו נגיע לחתונה, אני מבין שאין פה אנשים נשואים, נכון? פה ושם, אין דבר. ברוך השם. אתם יודעים שרווקות זה מום, אבל לפחות זה מום עובר. אז בשביל להגיע לתקשורת אחר כך עם אישה, לא לדבר איתה בפגישות על האם את נאמנה לדרך או לא, האם השרבולים שלך באורך הנכון או לא, האם את חושבת כמו הרבנים הנכונים או לא, האם את שייכת לקו הזה או אחר או לא, האם למדת באולפנה והרבנים שלך ממליצים עלייך או לא, סימן וי, אני יכול להתחתן איתך. לא, זה לא עובד. זאת אומרת, זה עובד לצערי. זה עובד, מה שאמרתי זה עובד. יש הרבה אנשים שמתחתנים כך. הבעיה היא שאז לא נוצרת אהבה אמיתית. ואהבה אמיתית היא לא בודקת אותך כל הזמן לפי מה שאתה חיצונית. האהבה אמיתית היא בודדת אותך לפי מה שאתה בפנים בנשמה. ובדיוק כמו שכך אתה צריך לאהוב את אשתך ואת הילדים שלך, כי הרבה פעמים הילדים שלך עושים צרות והולכים מכות עם חברים שלהם, ולא תמיד האבא יכול להגיד שהבן שלו הוא לא הפרובוקטור שהתחיל את המכות, ובמקרה של הילדים שלי הרבה פעמים אני צריך לעמוד בצד השני. אז ככה אתה לא דן את הילדים שלך לפי המעשה שהם עשו כרגע, לפי התלבושת שהם הלכו כרגע, לפי החוצפה שהם כרגע, לפי המשפט האחרון שהם אמרו לך, אלא אתה דן אותם לפי הפוטנציאל שלהם. נכון? ככה למדנו ברב קוק, ככה למדנו בחסידות, שיש נשמה והיא הדבר האמיתי, והגוף זה ביטוי חיצוני. ומה אני צריך לעשות? אני צריך, כשאני בא לדון את המציאות, אני לא דן אותה לפי מה שהיא אומרת, מתנהגת, מתחצפת, לפי האמירה הבוטה, השלילית, החיצונית, לפי המעשה עכשיו הלא טוב והלא נעים, אלא לפי מה אני דן את המציאות? לפי הפוטנציאל שלה. ככה אני דן. ככה אני דן את עצמי. נכון, תמיד אני דן את עצמי לקו זכות. נכון, אם לא קמתי לתפילה, מה אני אגיד? טוב, הייתי בדוכן אתמול בשתיים בלילה. אם אחרתי להרצאה, למרות שקבעו בתשע וחצי והשעה היא עשר, מה אני אגיד? טוב, זה כלל ישראל, זה לא אני, זה עם ישראל, אני חייל. את עצמי אני תמיד דן לקו זכות. אז ככה קודם כל תדון את עצמך לקו זכות. נכון, זה נכון לדון את עצמך לקו זכות, בתנאי שאתה לא מרמה את עצמך. וזה נכון לדון את אשתך לקו זכות, כי זה הדבר הכי אמיתי והכי גדול בעולם. וזה נכון לדון את הילדים שלך לקו זכות. וזה נכון לדון גם את החילונים בתל אביב לקו זכות. ואם אנחנו נתחיל לדון את כל עם ישראל לקו זכות, במילים אחרות, זה לא לדון לקו זכות במובן השטחי, כן, 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 הוא ודאי התכוון לטובה. לא, לא ברמה השטחית. אתם יודעים, יש ספר, הסניגוריה במשנת הרב קוק. שמעתם על הספר הזה? שמעתי שהרב צבי יהודה עבר על כל מילה בספר לפני שהוא יצא ואישר אותו. והוא מאוד פחד מהספר הזה, כי יכול היה לצאת עז בדיוק הפוך. למה? כי סנגוריה זה עבודה שכלית, זה לא עבודה רגשית רק, זה לא רגש. טוב, אני אוהב את כולם, כולם כלל ישראל, כולם בעלי זכויות, לכולם יש נשמה אלוקית, להגיד איזה משהו כזה נורא של אין מאחוריו הרבה כיסוי ואתה לא מבין מה שאתה אומר. זה לא רגש אהבה. אהבה זה שכל גדול. אהבה זה הבנה של המציאות שאנחנו דנים אותם מצד הנשמה ולא מצד הגוף. ואפשר לקחת את כל דברי הרב קוק על אהבה ולהפוך אותם לפלסטר ולהגיד שהכל זה היה לו אהבת חינם, אהבה בלבלה את השורה. ככה חרדים הרי טענו על הרב קוק בזמנו, כן? אחרי שהבינו שהוא כזה גדול ואי אפשר להגיד עליו יותר מדי דברים, אז אמרו, טוב, הרב קוק, האבא היה באמת גדול, אבל הבן שלו לא הבין אותו. בסדר. אנחנו יודעים שהבן שלו הבין אותו מצוין, אנחנו יודעים שהאהבה זה לא רגשות, רק רגשות, האהבה זה עבודה גדולה, ואנחנו צריכים ללמוד לאהוב, זה לא פשוט. ללמוד לאהוב זה מבחן. צריך על זה עבודה גדולה. אז מתוך זה שאנחנו מבינים מה זה אהבה, אני חוזר עכשיו לשאלה ששאלו אותי אתמול. אהבה זה באמת לאהוב בלי תנאים. כי אם אתה שם תנאי, אם אתה חוזר בתשובה אני אוהב אותך ואם לא אז לא, אם אתה מתקדם ברוחניות אני אוהב אותך ואם לא אז לא, אז אתה באמת לא אוהב אותו. וכבר על זה אמר הרב צבי יהודה הרבה פעמים, אפשר לקרוא את זה, אני לא שמעתי אותו, לא זכיתי, אבל אפשר לקרוא את זה בשיחות הרב צבי יהודה, זה חוזר על עצמו המון פעמים, שכתוב אוהב את הבריות, נכון? הוא מקרבן לתורה. ולא כתוב מה? אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. זה לא כתוב, אלא אוהב את הבריות הוא מקרבן לתורה. ברור שהסדר הנכון הוא קודם כל אוהב את הבריות, אחר כך הוא מקרבן לתורה. אתה לא יכול לקרב לתורה אם אין אהבה. אבל האהבה היא לא כדי לקרב לתורה, האהבה היא אהבה, היא אהבה, היא בלי תנאים. וכשאתה מדבר עם בן אדם חילוני והוא מרגיש, ותדעו לכם, זה משהו שבאינטואיציה עובר, זה אי אפשר לרמות בדבר הזה. זה לא משנה מה אתה אומר, מה אמרת, איזה משפט חכם, איזה משפט מתוחכם, היית בקורס ושמעת שצריך להגיד את המשפט הזה, לא את המשפט הזה. אם הוא מקרין, אם אתה מקרין לו שאתה אוהב אותו, הוא יבין את זה צ'יק צ'ק. ואם אתה מקרין לו שאתה מפחד ממנו, שאתה מנוכר אליו, שאתה אינטרסנט אליו, זה לא משנה מה אתה תגיד, הוא יעבור הלאה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יתעכב דקה וידבר איתך ואתה צמן וי, כן, הוא הסכים לתת לי את השם שלו. וזה המשימה, להגיע למצב של שיחה ערכית רצינית שהוא נותן לך את השם שלו ואת הכתוב ואת הפרטים וכו' וכו'. אבל זה לא יעזור כלום, אם הוא הבין שזה היה סתם איזה אינטרסנט שתפס אותו ברחוב, אז זה לא יחזיק מים. ולכן כשאתה, לפני שאתה פונה לחילוני ברחוב, לפני שאתה פותח דוכן, אתה צריך להגיד לשם ייחוד לקיים מצווה של אהבת ישראל. פשוט ככה. אגב, מניסיון זה עוזר. הייתי אומר את זה הרבה פעמים לפני שיעור, כשהייתי מתחיל שיעור, ולא היה לי מושג מה אני מתחיל להעביר בשיעור, הייתי אומר רק את המשפט הזה. ואם אתה מקרין, אם אתה מתחיל את השיעור עם חיוך, ואתה מנסה להתחיל לאהוב את מי שמסתובב סביבך, ולפעמים זה במאמץ, כי אנחנו לא מושלמים, אנחנו רחוקים מזה מאוד. לפעמים אתה צריך להתאמץ לזה, כי לא למדנו את זה בבית ספר מספיק טוב, לא למדנו את זה מההורים שלנו מספיק טוב, לא למדנו את זה בישיבה אפילו מספיק טוב. הרבה פעמים גם הרמים שלנו בישיבה, הם לא התנסו בקירוב רחוקים, הם לא למדו את זה מהרמים שלהם. אתם יודעים למה? מפני שהבעיה שלהם הייתה שעוד לא היה, לפני 30 שנה, לא היה בכלל עולם תורה. אז כל בחור ישיבה שנכנס לישיבה, זה נקרא קירוב רחוקים. זה הקירוב רחוקים, שהציונות הדתית תהיה לעולם תורה. אבל ברוך השם, היום יש עולם תורה, אמנם הוא קטן, אבל עולם תורה. ועולם התורה הזה מצמיח גידולים נפלאים של בחורי ישיבות ערכיים שנלחמים על ארץ ישראל ועל כלל ישראל ועל כל דבר שבקדושה. אז היום אפשר לעבור לשלב הבא. והשלב הבא זה לא להסתכל רק מי נמצא בישיבה התיכונית ויבוא אליי לישיבה שלי, כי הישיבה שלי היא מאוד זקוקה לחיזוק, כי יש הרבה ישיבות ברוך השם, אלא להסתכל קצת יותר ימין השמאלה ולראות איך אנחנו מכניסים לישיבה, לא מכניסים לישיבה בחורים שבמקום ללכת לישיבה היא ילכו לישיבה שלי, אלא בוא נגדיל את מעגל האנשים שהולכים לישיבות, ואנחנו מסוגלים להגדיל אותו פי שתיים, אם רק אנחנו, אם רק כל אחד יביא אחד. וזה המשימה של הדור, לעניות דעתי. זה המהפכה הבאה. אם אני הייתי אומר שלפני 40 שנה זה היה מהפכת ישיבות ההסדר, ולפני 30 שנה מהפכת הישיבות תיכוניות והאולפנות, ולפני 20 שנה מהפכת המכינות הקדם צבאיות, אני רוצה לטעון שבחמש שנים האחרונות המהפכה החשובה ביותר זה מהפכת התשובה התורנית, הציונית דתית. ואם אנחנו כחיילים נאמנים של המהפכה הזאת, אנחנו נשכיל להבין שזה הדבר הכי חשוב. זה המלחמה לטווח ארוך. אין לנו זמן למלחמות לטווח קצר. מלחמות לטווח קצר, תמיד יש איזו שריפה, חייבים לרוץ לחבות אותה. אבל במקום להבין שהשריפה היא כרגע באיזשהו מאחז, שוודאי שצריך ללכת להציל אותו, בואו נטפל בשורש של השריפה. והשורש של השריפה הוא מאבק לטווח מאוד מאוד ארוך. צריך המון סבלנות, המון אורך רוח, המון עצבים של ברזל. ולפעמים אתה עומד בדוכן ואתה מתייבש שעתיים ואין לך כלום, ואתה אומר בשביל מה באתי והזעתי, והחום התל אביבי הזה. הבוקר אמרו בחדשות שהיום הולך להיות אחד הימים הכי חמים, עם הלחות הכי גבוהה, לא יודע אם שמעתם. אבל אני רוצה להגיד שהיום הולך באמת להיות אחד הימים הכי חמים, תרתי משמע. כי יום חמישי בערב זה יום מצוין, בלילה זה היום שהמוני השנקינאים מייחלים להיפגש עם בחורי ישיבות. הם עוד לא יודעים את זה, אבל כבר אמרנו שאנחנו לא דנים את הציבור החילוני לפי מה שהוא אומר, אלא לפי מה? לפי גודל הנשמה הפנימית שבו. וזה כתוב במאמר הדור, מה שאמרתי, אני לא חידשתי כלום.